הלכות פסח, פסח כשר ושמח, איך נוכל להתכונן לחג הפסח מתוך שמחה ונחת. כתוב, וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל. משה רבנו תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום. הלכות פסח בפסח והלכות חג בחג. דיינו שמשה רבנו עשה תקנה מיוחדת שילמדו את ההלכות של כל חג לפני החג. הגמרא אומרת, שואלים ודורשים בהלכות פסח קודם הפסח 30 יום. הלכות פסח מרובות הן, ולכן כבר מתחילים 30 יום לפני פסח ללמוד את הלכות הפסח. אומר המשנה ברורה, והעיקר להורות לעם דרכי השם, ללמד את המעשה אשר יעשון, דיינו דיני הגלה, ביור חמץ, אפיית מצות ושאר הלכות פסח. עוד נושא שנוגע כבר 30 יום לפני פסח, זהו קמחה דפסחא, קמח של פסח. מתחילים לאסוף כסף לצורכי צדקה לפסח כבר 30 יום לפני פסח. כאן זה לא עניין של צדקה רגילה, אלא הוא שייך למהות של חג הפסח. חג הפסח הוא חג החירות, ואדם שחסר לו בחירות, חסר לו במצרכים היסודיים, חסר בחירות. לכן דואגים יותר מאשר כל החגים שיהיה לכל אחד כל צורכי חג הפסח. מעשה עם מרן בית הלוי, רבה של בריסק, שערב פסח הגיע יהודי ואמר שיש לו שאלה בהלכה. מהי השאלה? האם אפשר לצאת ידי חובת 4 כוסות של ליל הסדר על ידי שתיית חלב? הרב אמר לו, נא להמתין רגע, נכנס לחדר, לקח סכום הגון של כסף והביא לאותו אדם, הוא אומר תודה רבה, קם והולך. נכנסת הרבנית ושואלת, אני לא מבינה מה קורה כאן. יהודי בא לשאול אותך שאלה בהלכה, במקום לנות לו, אתה נותן לו כסף, והוא במקום להלתין לתשובה, לוקח את הכסף והולך. אומר לה הבית הלוי, תראי, היהודי הזה בא לשאול אם אפשר לשתות חלב במקום יין בליל הסדר. מתי שותים את 4 הכוסות? 2 לפני הסעודה, 2 לאחר הסעודה. אם ליהודי הזה יש בשר בסעודה, איך הוא יכול לשאול אם אפשר לשתות חלב לאחר בשר? אלא, בוודאי אין לו בשר, אין לו כסף לצורכי החג, אין לו גם יין. נתתי לו כסף, הוא יכול עכשיו לקנות בשר, יכול לקנות יין, כבר אין לו שאלה. עוד נושא שנוהג כבר בחודש ניסן, ברכת האילנות. כתוב בשולחן ערוך, היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרח, אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, יש אומרים דבר, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, לענות בהם בני אדם. לכן נוהגים בחודש ניסן לברך ברכת האילנות. מעיקר הדין, זה לא נוגע רק לחודש ניסן, אבל נוהגים בחודש ניסן מלשון ניצן, ניצנים, לכן לכתחילה משתדלים דווקא בחודש ניסן. אבל אדם שלא הספיק לברך בניסן, רוב הפוסקים מתירים לברך גם בזמן אחר, פעם אחת בשנה. דוגמה, בדרום אמריקה הזמנים הפוכים אצלנו, ובתשרי האילנות פורחים, ואז אפשר לברך על האילנות. כאשר אדם רואה את הפרחים הפעם הראשונה הוא מברך. מברכים דווקא על אילני מאכל ולא על אילני סרק. לכתחילה מברכים כאשר יש פרחים, ובדיעבד אפילו שיש כבר פירות, כל זמן שהפירות עדיין קטנים אפשר לברך. הרבה מקפידים שלא לברך על אילן שהוא קיליים. בשבת יש נוהגים לברך, אבל המנהג הפשוט שלא לברך, יש חוששים משום טלטול, או שיקח ענף להריח בידו, ולכן לא מברכים בשבת. יש נוהגים לעשות ברוב עם מדרת מלך, עוד בראש חודש עצמו, יוצאים כולם בית הכנסת והולכים לברך ביחד. לכתחילה, מן הראוי לברך על שני אילנות, בלשון רבים. מעשה עם רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שפעם הלך לברך ברכת האילנות, והנה נעמד ליד חצר, שהיה שם עץ אחד בודד. עבר בחור ישיבה ואמר לו, יסלח לכבוד הרב, אבל לכתחילה הרי עדיף לברך על שני אילנות. הנה בסוף הרחוב ישנו חצר אחרת, שם יש שני אילנות, אולי עדיף לברך שם. רבי שלמה זלמן אוירבך אומר לו, אני יודע את ההלכה בשולחן ערוך, ואני מכיר את כל החצרות כאן בשערי חסד, נולדתי כאן, אבל תתבונן, אתה רואה שם מעבר לתריס המוגף של הבית, אתה רואה שם צללית, דמות של בן אדם. הנה בבית הזה גרה אלמנה, וכל שנה היא מצפה מתי אני אבוא לברך על האילן שלה. אם כן, יש עידור ויש עידור. חודש ניסן נחשב לחודש של שמחה, ולכן משך כל החודש לא אומרים תחנון. בגדת חזון עובדיה הוא מביא חשבון יפה, איך שחודש ניסן כל הימים, בעבר, הווה ועתיד, הם כולם ימי שמחה, ולכן לא אומרים תחנון. א' ניסן, זה היום שבו הוקם המשכן, ועד י"ב ניסן הנשיאים הקריבו, כל יום נשיא אחר הקריב את קורבנו. כל נשיא, כשהוא הקריב קורבן, הוא עשה יום טוב. ביום טוב לא אומרים תחנון. י' ג' זהו איסור חג של הנשיאים. י' ד' ערב פסח, גם ערב פסח לא אומרים תחנון. עד חף א' זהו חג הפסח. חף ב' זהו איסור חג של פסח, שלא אומרים תחנון. נוצרו לנו הימים מחף ג' ניסן עד ל' ניסן. אלו שבעה ימים של עתיד לבוא, נחגוג את חנוכת בית המקדש השלישי. כידוע, נאמר שבית המקדש השלישי ייבנה בניסן, והרי אין מערבים שמחה בשמחה. מתי יעשו החגיגות של חנוכת בית המקדש? לאחר פסח, כשנגמור את חגיגות הפסח, מחב ג' עד למד ניסן, כשם ששלמה המלך חגג את חנוכת בית המקדש לאחר חג הסוכות. איסור חמץ. באיסור חמץ נאמרו כמה איסורים. בחומש שמות פרק י"ב כתוב, כי כל האוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אדם שאוכל חמץ חייב קרת. בנוסף לזה כתוב, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. יש גם מצוות עשה להשבית, להעלים, לבאר את חמץ מהבית. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. אסור שימצא חמץ בבית שלנו משך כל שבעת ימי פסח, ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שיעור בכל גבולך. אסור שיראה לי חמץ ברשות שלי. אם חמץ של מישהו אחר, אין איסור. אדם רואה גוי אוכל חמץ בפסח, הוא לא צריך לבאר את החמץ הזה, הוא לא שלו. אם כן, באיסור חמץ יש לנו איסור אכילה, יש לנו איסור שימצא ברשותנו חמץ, אסור שיראה ברשותנו חמץ, ומצוות עשה להשבית את החמץ. כן, שני איסורים, בל ייראה או בל יימצא, איסור אכילה ומצוות עשה להשבית את החמץ מרשותנו. חובה גם על איש, גם על אישה. כדי שלא נעבור על איסור חמץ, אנחנו עושים כמה פעולות. אנחנו מבארים את החמץ מהבית, מנקים את כל הבית, מוצאים את כל החמץ, ובנוסף לזה, אנחנו גם כן מבטלים את החמץ. אחרי בדיקת חמץ אומרים, כל חמירה וחמיה דיקה ברשותי, כל חמץ שיש לי ברשות שלי, לבטיל ולאבי אפקר כאפרה דארה. אני מפקיר אותו כמו אפר. למה אנחנו זקוקים לעשות את שתי הפעולות? לכאורה היה מספיק רק אחת מהפעולות. או לבאר את החמץ, אני מוציא את כל החמץ מהבית, אין לי כבר חמץ, למה לי לבטל? ואם אני מבטל, מפקיר אותו, הוא כבר לא שלי, בשמה צריך לבאר את החמץ? אם היה מספיק רק לבאר את החמץ, ייתכן מצב כזה, אדם עובר את הבית, מלקה את הבית, אבל יכול להיות שהוא שכח מעל הארון איזה פינה נידחת, יחביא פעם חמץ, שכח אותו שם. לא אלא בדעתו ששם במקום הזה הוא הכניס חמץ. אז הוא יעבור על איסור חמץ, למרות שהוא ביער, אבל נשאר בפינה מסוימת חמץ. לכן תקנו שאדם גם יבטל את החמץ, כך שאפילו נשאר בפינה נסתרת. הנה אדם קנה דירה, קונה עם כל מה שיש בדירה, בארגז של הצריף היה לחם שאחד מהפועלים השאיר, בתור דין קניין הדירה, פשטות הוא קונה גם כן את הלחם הזה, לא אלא בדעתו. אז הוא מבטל את החמץ, החמץ הזה כבר לא שלו, והוא לא עובר על איסור. אם כן, אנחנו יכולים לשאול למה לנו כל העבודה של ערב פסח, לנקות את הבית, לבאר כל פירור, נעשה עבודה יותר קלה. לא נבאר את החמץ, רק נבטל אותו, חמץ לא שלי, אני לא עובר על איסור. אז מה עלול לקרות? אדם לא מנקה את הבית, נשאר חמץ בכל הבית. הוא עלול לאכול חמץ, לעבור איסור דאורייתא של אכילת חמץ. הוא לא מנקה את ארון מטבח, שם שם את כל הכלים של פסח. נדבק על זה פירור, מביא לשולחן, יכול ליפול לתוך האוכל ונאכל חמץ בפסח. אם לא נבאר, יכול להיות מציאות כזאת שבפורים אדם קיבל עוגה על שבע קומות עם קרם ודובדבן, משאיר את זה ברון, מבטל בלב שלם, לא חמץ שלו. בכל המועד כל המשפחה עושים טיול, חוזרים הביתה רעבים, אחד מהילדים רץ לארון, פותח, רואה עוגה, קרם, דובדבן, בלי הרבה לחשוב, עלול לאכול את זה. למרות שהוא ביטל את זה וזה לא חמץ שלו, אבל יעבור על איסור אכילה, לכן אנחנו צריכים לעשות את שתי הפעולות, גם לבאר את החמץ מהבית וגם לבטל את החמץ. אדם שלא יבאר ולא יבטל את החמץ, כגון אנחנו מוכנים עכשיו לפני פסח לגמור את חבילת הוואפלים שקיבלנו בשלוח מרזי פורים, גם מי שעושה דיאטה, שובר את הדיאטה, אוכל עוד כמה ופלים, מבאר את החמץ מן העולם. מבטל חמץ שנשאר באיזה פינה. אבל בעל מפעל, מפעל גדול, יטריות, ביסלי, אבקות מרק, לדוגמה אוסם, יש לו טונות של מוצרים. הוא לא מוכן לבאר, לשרוף את כל החמץ. הוא גם לא מוכן להפקיר אותו. אז במקרה במקרים כאלו אנחנו מתירים מחירת חמץ. אדם מוכר את החמץ לגוי, צריך להיות מחירה גמורה, ואז החמץ הוא לא שלו בפסח. כדי שלא נעבור על איסור של חמץ, אנחנו מבארים את החמץ מהבית. איסור בל ייראה ובל ימצא חמץ הוא על כזית. לפי זה מספיק לעבור מהר בכל הבית, לראות שלא נשאר כזית, ביסקוויט שלם, פרוסת לחם, חצי פרוסת לחם, וזהו. אבל איסור אכילת חמץ הוא אפילו פירור קטן. לכן אני חושש, אולי נשאר פירור קטן באיזה מקום. לדוגמה, אדם למד בתוך הגברה, אכל ביסקוויטים, נפל חתיכת ביסקוויט בתוך הגמרא. אולי עכשיו בפסח הוא ילמד באותו מקום, ובעסק הדת הוא יאכל אותו פירור. לכן אנחנו בודקים ומנקים את הבית היטב, שמא אדם יבוא לאכול משהו חמץ. הארי הקדוש אומר, מי שניזהר ממשהו חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה. הרבי מברדיצ'ב היה מלמד זכות על עם ישראל. והנה אומר, עכשיו ממשלת רוסיה אסרה להחזיק טבק בבית. מי שנתפס עם זה, עונשו חמור. מגלים אותו לסיביר על הצד הטוב, אם לא הורגים אותו מיד. שוטרים מסתובבים ברחובות, עושים חיפושים. והנה, תשאל יהודי, יש לך קצת טבק, כל אחד יש לו מוחבא קצת טבק. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא יימצא אצלכם חמץ בפסח. אין שוטרים, אין עונשים. אני אבקש מיהודי חמץ בפסח, איזה יהודי יהיה לו חמץ בפסח? כמה זכות יש לעם ישראל. איסור החמץ הוא חמץ שראוי לאכילה, אבל חמץ שהוא כבר פגום, מקולקל, אין בו איסור. לכן לדוגמה, עשינו ספונג'ה ברצפה, אם היה חמץ, הוא כבר התקלקל, כבר פגום, אין פה איסור חמץ. לכן אנחנו לא צריכים לבדוק עם נר בין החריצים של הבלטות, היות ושם החמץ כבר נפגם וכבר לא ראוי לאכילה. לכן אנחנו מקפידים שבפסח לא יהיה חמץ ברשותנו. לצורך זה, חז"ל תקנו, אור לי"ד בודקים את החמץ לאור הנר. חז"ל עשו תקנה מיוחדת שבליל י"ד ניסן, כוונה יום לפני פסח, ליל תדוו ניסן זה ליל הסדר, לילה לפני כן בי"ד בודקים את החמץ לאור הנר, כדי שלא יישאר לנו שום חמץ בבית. לכן, תפקיד שלנו בימים אלו, לנקות את הבית, כדי שלא יישאר חמץ. ואז נוכל לבדוק שבאמת לא נשאר חמץ, ולא נעבור על איסור חמץ. לכן צריך לכוון את כל הניקיון של פסח כדי שלא יישאר חמץ. כתוב בשולחן ערוך, צריך לכבד, הכוונה לנקות, את כל הבית לפני הבדיקה, כי ללא ניקיון לא נבדק יפה. ולמטרה של הניקיון של פסח הוא כדי שנוכל לבדוק את החמץ. יש לנו חובה לבדוק חמץ, אבל אם הבית מלוכלך, בלגן, הפוך, אי אפשר לבדוק. לכן אנחנו מנקים את הכל כדי שנוכל לבדוק שלא נותר שום חמץ בבית. לכן צריך לכוון את כל הניקיון של פסח למטרה הזאת שלא יישאר חמץ בבית. לכן אנחנו צריכים להבדיל בין ניקיון לפסח לבין ניקיון האביב. יש גם גויים שעושים ניקיון האביב, מנהלים כל השמיכות, מנהלים כל הדברים בבית. אבל אנחנו עושים מצווה, אנחנו מבארים את החמץ מהבית. לכן צריך לכוון את כל הניקיון למטרה הזאת. ודברים שהם לא קשורים לביור חמץ, אין טעם לעשות אותם. לדוגמה, הברקת חלונות. חלון במטבח עלול להיות שם חמץ, אבל החלון בחדר אין שם חמץ. אפשר להשאיר את זה גם כן, להבריק את החלונות לפני חנוכה, כדי שירו יפה את הנרות. ציוד הקירות, אפשר להשאיר לפני ראש השנה, הכל יהיה לבן, נקי מחטאים. אמנם, כתוב בשולחן ערוך, נהגו לגרר הכתלים והכיסאות שנגע בהם חמץ, ויש להם על מה שיסמוכו, כוונה לנקות את הקיר. ואם יש חמץ בסדק שאינו יכול לחטאת אחריו, יתיח עליו מעתית. אז כן, זה מדבר פה בסדקים, לסתום סדקים. יש שנוהגים לסייד, הבן ישחי כותב, משום התחדשות, חודש ניסן, אבל מי שלא בא מצד מנהג ולא עושה כל שנה, למה לעשות את זה דווקא לפני פסח? יש מספיק עבודה לפני פסח. לנקות קירות שאין שם חמץ אפשר גם לפני סוכות, אז בונים צנות לסוכה. לברר ספרים בשמש, מהי המטרה? אם אנחנו חוששים שיש אולי פירור בספר, אז צריך לבדוק דף-דף. למעשה, רוב הפוסקים לא חוששים שנשאר פירור קטן בספר. החזון איש חשש, ולכן הספרים שהשתמש בפסח, היה בודק דף-דף. אבל להניח את הספרים בשמש, להתברר מה הקשר בין זה לבין פסח. אם יש חמץ, צריך דף-דף. אם לא, למה להניח בשמש? אולי יבואו ציפורים ויאכלו את החמץ, מי שצריך לדפדף להם את הדפים. לכבס טלית, למה דווקא לפני פסח? שומן הוא לא חמץ. אז רבה, לפני שמחת תורה, אז עושים המלח עם הילדים, אז פורסים את הטלית. למה לעשות את כל העבודות דווקא לפני פסח? על ידי זה יש אנשים שנכנסים למתח, לעצבים, עושים עבודה זרה מכל עבודה לפסח. בפסוק מובא לפני חג המצות תשמור, הפסוק שלפני כן כתוב, אלוהי מסכה לא תעשה לך. בנו רמז, אל תעשו, אני קיים לפסח, מה שבא לפני חג הפסח, אל תעשו מזה עבודה זרה. אבק אינו חמץ, וילדים אינם קורבן פסח. אנחנו צריכים לזכור שבליל הסדר ישנו הרבה מצוות. מצוות ארבע כוסות, מצוות טיפול יציאת מצרים, מצוות אכילת מצה, שזאת מצוות האכילה היחידה שאנחנו חייבים מדאורייתא בזמן הזה. גם נשים חייבות בכל מצוות ליל הסדר. גם אישה חייבת בשמחת החג. ואם האישה טורחת, משפשפת, מנקה דברים מיותרים, יצא שכרה בהפסדה. מגיע ליל הסדר, כבר עם הכוס הראשונה היא נרדמת ולא מקיימת מצוות ליל הסדר. שמעתי על אנשים שעושים דברים מיותרים. בחורות באו להתנדב באיזה בית, נתנו להם מברשת שיניים לבריש צורגים. איפה יש מצווה כזאת? לעבור עם מסמר בין כל הבלטות. איפה נשמע חיוב כזה? שם החמץ נפסל מאכילה על הצד שהיה. דורכים על זה, עושים ספונג'ה. לא צריך לשפשף את תנור אפייה עד שמוחקים את השם של הפירמה של התנור. תנור שלא משתמשים בו בפסח מספיק ניקיון רגיל. שמעתם מקומות שמפרקים את הידיות של הסירים עם פלייר מנקים בפנים. סיר שלא מכשירים אותו מספיק שטיפה רגילה כמו כל שבוע. אני רוצה להחמיר, ימכור, אולי נשאר איזה חמץ שם, ימכור את החמץ לגוי. החתם סופר כותב באחד מהתשובות שלו, הוא מתנצל שלא יכול להעריך כל הצורך היות ולא יכול לעיין בספרים שלו, למה? והיותי חוץ לחדר לימודי, כי גירשוני נשים צדקניות המכבדות ליום טוב של פסח, על כן לא יכולתי להאריך כל הצורך ואיתכם הסליחה. אם כן, אנחנו אומרים, חז"ל תקנו שכל אחד יבדוק את החמץ בליל י"ד. ואנחנו מנקים את הבית למטרה שנוכל לבדוק שלא נשאר שום חמץ. כתוב הלאה בשולחן ערוך, המכבד חדרו ביום י"ג, מי שמנקה את החדר שלו ביום י"ג, וי"ג אנחנו מכנים כל 30 יום שלפני י"ד, מפורים עד פסח, דיינו י"ג ניסן, י' ניסן, א' ניסן, חף אדר, אנחנו מכנים אותם במרכאות י"ג ניסן. דיינו, אדם מנקה את החדר שלו ביום י"ג, או י' ניסן, או א' ניסן, צריך לחזור ולבדוק בליל י"ד. עדיין לא פטור, בזה שהוא ניקה את החדר, עוד לא התפטר מהבדיקה, צריך לבדוק בליל י"ד. למה אומר השולחן ערוך, אפילו כיוון בזה לבדיקה וניזהר שלא להכניס חמץ, עדיין יש חובת בדיקה. אומר המשנה ברורה, הכיבוד אינו בדיקה גמורה, ואולי נשתייר חמץ בפינה. והנה קרו מקרים, מנקים, משפשפים, בכל זאת בפינה נשאר שקד מרק, נסתתר מתחת למדף. הנה מקרה שידוע לי שקרה, אישה מנקה את הארון במטבח במרץ רב, באמצע עושה הפסקת קפה, חזרה להמשיך לנקות, דילגה על דלת אחת, באה בדיקה בליל י"ד ומגלה את התקלה. כמו שאדם נוסע, מכין מזוודה, אחר כך עובר לרשימה של כל מה שהוא צריך לקחת, יש ביקורת, לכן יש עדיפות שהאיש יבדוק, הוא בא עם עיניים יותר ביקורתיות. אישה משפשפת חזק, אומרת, פה ודאי נקי. לפעם מישהו ביקש ממני לבדוק את המטבח שלו, מצאתי שם חמץ. הכל היה מבריק, נוצץ, אבל לדוגמה, בתוך תאפייה של התנור, היה גוש גדול של עוגה דבוק בתקרה של תאפייה. אישה עשתה עוגה יפה לפורים, היא עלתה יותר מדי, נדבקה לתקרה. היא נקטה, ניקו מכל הצדדים, אבל לא הייתה פה בדיקה, ביקורת, תכניס את הראש, לראות שלא נשאר שום חמץ בפנים. לפי זה יוצא שאנחנו צריכים לנקות את כל הבית, ולאחר מכן בליל י"ד לבדוק את כל החמץ. ועכשיו יצא, הנה בדקנו את כל הארון במטבח, עטפנו את המדפים, שמנו כל מצרכי פסח, מגיע ליל י"ד צריך להפוך את הכל. סידרנו את הספרייה לפרק את הכל ולבדוק. באמת, הרבה צדיקים עשו כך. רבי נשחי כותב, בדיקת חמץ יש בטרחה גדולה. החזון איש היה בודק כל הלילה, אם באים הרבה בחורים עוזרים לו, היה בודק גם ש"ס בשביל ללמוד דף-דף, כי הוא חשש שמה יאכל פירור, שעל הספרים סגרו, מכלו לגויים. הסטייפר אמר, זה המצווה שהכי קשה לו לקיים, הם נשכב תחת הספסלים, תחת המיטות. וביעקב קמינץ, כאילו רצה שאף אחד יעזור לו, במשך שעות ארוכות היה בודק. אבל קשה. לכן נראה עצה איך נוכל לעכל על הבדיקה שלנו. כדי שלא נצטרך בליל י"ד לבדוק עכשיו את כל הבית, כי בדיקת חמץ זה לא הצגה שאני עושה סיבוב ואוסף 10 פתיתים. צריך לבדוק את החמץ בכל הבית. לכן נוכל לראות עצה איך נוכל לחלק את הבדיקה לחלקים בשביל להקל עלינו. כתוב עליו בשולחן ערוך שאם אדם בדק את החמץ ביום י"ג, ושוב י"ג זה הכוונה גם י' ניסן, ראש חודש ניסן או חף אדר, לא הועילה הבדיקה, אפילו בדק עם נר, ביום, צריך לחזור ולבדוק בליל י"ד. אבל יש לו פה הפסד, הוא מפסיד את הברכה. ברכה מברכים רק בליל י"ד. אבל מובא בשולחן ערוך, שאם אדם בדק את החמץ בליל י' ג', בלילה של י' ג', לא ביום, בלילה של י' ג' ושוב י' ג' זה י' ניסן כף אדר, הוא בדק לאור הנר, הוא יצא ידי חובת בדיקה. אבל הוא מפסיד את הברכה, כי ברכה רק בליל י' ד'. ובנוסף לזה הוא מבטל תקנת חז"ל לבדוק בליל י' ד'. כמו כן מובא בשולחן ערוך, שאם אדם בודק ביום י' ג' לאור האכסדרה, אכסדרה כוונה מקום פתוח, מרפסת פתוחה, מול חלון פתוח, בלי זכוכית, בלי רשת, גם כן יוצא ידי חובה. אם כן, מה אנחנו רואים? אדם בודק בליל י' ג', לפני י' ד', בודק בלילה לאור הנר, יוצא ידי חובת בדיקה. בודק ביום י' ג' ביום, לאור האכסדרה, גם יוצא ידי חובה. אבל הוא מבטל את תקנת חז"ל ומפסיד את הברכה. לכן נוכל לעשות עצה פשוטה. ודיברנו על זה עם הרבה גדולים וכולם מסכימים לזה. אנחנו יכולים לחלק את הבדיקה לחלקים. כל יום מה שאנחנו מנקים, אנחנו משאירים אותו ריק עד הלילה. לדוגמה, ראש חודש ניסן, היום ניקינו את ארון מטבח. משאירים אותו ריק עד הלילה. בלילה בוסקים אותו לאור הנר, ארון ריק, לוקח דקה. בוסקים בכל הפינות, נקי. עכשיו אני סוגר את הארון, מקפיד לא להכניס שם חמץ. הוא מקבל דין של מקום שלא מכניסים בו חמץ, שלא צריך לבדוק אותו. הארון גמור. מחר אנחנו עושים את החדר. מנקים את הארון, משאירים אותו ריק עד הלילה, בודקים בלילה לאור הנר. סוגרים את הארון, מקפידים לא להכניס חמץ בחדר הזה. אם שייך, אין ממציאות חדר ילדים יותר קשה. את החדר אני מנקה, בודק בכל הפינות, הכל נקי, סוגר את החדר, מקפיד שלא יכניסו חמץ. החדר הזה כבר בדוק. ניקים את המקרר. שמים אותו מול הדלת של המטבח פתוחה כלפי חוץ, או רק סדרה. אני בודק את המקרר מבפנים, הוא ריק, לוקח כמה שניות. הופך אותו, בודק מאחורה ברשת של הצינון של הגז, בודק שלא נשאר שום חמץ, מנקים שם מברשת, חלקה בודקים, המקרר בדוק. תנור אפייה, מוציא אותו למרפסת, בודק אותו לאור האכסדרה. תיקים ילקוטים, אנחנו מנקים, בודקים במרפסת פתוחה, שמים את התיקים בצד ומשתמשים בהם. כך כל יום מה שאנחנו מנקים, משאירים ריק עד הלילה ובודקים לאור הנר, או מוצאים אותו לאכסדרה, מקום פתוח, ובודקים לאור היום. ואנחנו משאירים חדר אחד בשביל לבדוק אותו בליל י' ד'. דוגמה, את הסלון אני משאיר לליל י' ד', ואז בליל י' ד' אני מקיים מצוות בדיקת חמץ לאור הנר עם ברכה. מקיים את תקנת חז"ל ולא מפסיד את הברכה. ובאופן כזה נוכל לעשות את בדיקת חמץ באופן קל, כל יום קצת, וחלק משאירים לליל י' ד'. אילו מקומות חייבים בדיקה? צריך לבדוק כל מקום שמשתמשים שם עם חמץ, או עלולים להכניס באופן מקרי חמץ. לדוגמה, בוידם, אינטרסול במטבח, אני מחזיק שם את הבקבוקי יין. עכשיו, בראש השנה, אנחנו באמצע סעודה, נגמר היין, שולחים את הבן לטפס שם באינטרסול, להביא בקבוק יין. הוא הולך ראש השנה, לא חושב על פסח, מצד הדין לא צריך לחשוב על פסח. הולך עם חתיכת חלה מרוחה בדבש, מלקק את החלה, מטפס למעלה, מתכופף לקחת את הבקבוק יין, נשען בחוזקה, תופס ביד, בינתיים משאיר את הלחם עם הדבש למעלה בבוידם, מביא את הבקבוק יין, כולם שותים יין, ולא מלים בדעתם שנשאר שם חתיכת חלה עם דבש בתוך הבוידם. אז מקום כזה שהולכים באמצע סעודה, יש חשש שניגעתי עם חמץ, אני צריך לבדוק. אבל אם יש לי דוגמה באמבטיה, אינטרסול, בואי יודעים ששם אני מרוויג בקבוקי שמפו. אני לא הולך באמצע סעודה להביא בקבוק שמפו, אני לא נכנס עם אוכל לתוך האמבטיה, אין צורך לבדוק במקום הזה. אם יש שם פינת כביסה, יש שם בגדים, מנקים את אותה פינה. לכן מטבח, צריך לבדוק את כולו, ארונות מטבח, מעליהם, בתוכם. מספיק ניקיון רגיל עם חומרי ניקוי. תנור וכל הסובב אותו, מקרר, מזווה. בקיצור, כל המטבח צריך בדיקה. מטבח גם בחלונות צריך לבדוק. מחסן. גם יש לו מחסן בבניין, נכנס שם, שם את הסוכה, משתמש בזה, צריך לבדוק, ואם מכניסים הולכים לישון. חנויות, נכנסים שם עם אוכל, צריך לבדוק. מי שקשה לו, סוגר, מוכר, אבל לא משאירים כך את החמץ. משרדים, שותים שם הרבה תה, אוכלים ביסקוויטים, צריך לבדוק. מכונית, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אדם מנקה את המכונית, אוכלים הרי בנסיעות, אבל לאחר מכן צריך גם בדיקה. לא שאדם לוקח למוסך שרבי ינקה את המכונית, אבל יכול להיות שישאיר בפינה מסוימת חמץ. לא נבדוק את זה לאור הנר בלילה, שמחר זה חלילה תהיה שריפה, אלא ביום פופחים את החלונות, או יותר נכון, פופחים את הדלתות, יש לנו אור האקסדרה, ובודקים את המכונית. בית כנסת, מקום ציבורי, ילדים באים עם אוכל, הגבאי צריך לבדוק, לנקות, צריך שמישהו ממונה, לא שאחד סומך על השני. כבר ראיתי בכמה בתי כנסיות של הנברשת נתקע פקלה, זרקו על חתן פקלה עם בייגלח, ופלה, נתקע בנברשת, חמץ. גדירה דבי שותפי, מקום שיש הרבה שותפים עלולים לא לנקות. לדוגמה, מישהו לקח לפני שנה מגמח עגלות, לקח בכל המועד עגלה, בהשאלה, והנה היה בפנים בתוך עגלה בייגלה. בעל הגמח צריך לדאוג לנקות את העגלות, אמנם מקבלים מכל מיני אנשים, אחד סומך על השני. ייתכן שהחזירו את זה באמצע חול המועד ולא שמו לב לזה. בית ספר, כל תלמיד, תלמידה צריך לבדוק את החלק שלו, שלא ישיר שם חמץ, סנדוויץ', והנהלה צריכה לדאוג לנקות, לבדוק או לפחות למכור. פנימיות. מקלט. כמובן תלוי באופן השימוש. אם זה בניין שמקלט פתוח, ילדות עושות שם קייטנה, צריך לבדוק. אבל אם זה בית ששם הכל סגור, מסוגר, המקלט סגור על מסגר ובריח, עוד מימי מלחמת המפרץ, אף אחד לא נכנס, אין צורך לנקות שם. ארון חשמל בחדר מדרגות, זהו מקום מצוין בשביל ילדים שרוצים להתפטר מהסנדוויץ' שלהם. יש ילדים שאימא שלהם רוצה שהם יהיו בריאים, מכינה לו שני סנדוויץ'ים, אבל הילד דווקא מחליט לעשות דיאטה. כל יום כשהולך לחדר, דרך החלון של חדר מדרגות, הוא זורק למטה לחצר סנדוויץ'. לכן חצר, מקום שמשתמשים בוודאי חמץ, צריך לבדוק לפחות בפינות, לא פירורים, אבל שאין שם ממש חמץ. ילקוטים, תיקי נשים, מעלית, חדר מדרגות, צריכים להתחלק בין הדיירים, כל אחד את הקומה שלו. את הכניסה לבניין צריך לבדוק. כיסי בגדים, משחקי ילדים, כל הדברים האלה טעונים בדיקה. כמובן כל אחד צריך לקחת בחשבון ולחשוב איפה עלול להשתמש עם חמץ. הנה יהודי סיפר לי שהקיטל, חלוק הלבן, הוא החליט שלא צריך לבדוק אותו. למה? מתי הוא משתמש בו? פעמיים בשנה. פעם אחת, בליל פסח אז אין חמץ, פעם שנייה ביום כיפור לא אוכלים, לא צריך לבדוק. והנה בליל פסח הוא לובש את הקיטל, מרגיש משהו כבד בכיס, שם את היד נדעם, חתיכת עוגה, חתיכה שלמה. ואז הוא נזכר, באותו שנה הוא הלך להתפלל בישיבה ביום כיפור. מוצא יום כיפור עשו הפגלה וחילקו לכל אלו שגרים רחוק עוגיות. הוא לקח עוגה לאכול בדרך. אבל שכח לאכול. יש מעשה מפורסם, משטריימל של החתן, מעשה מלפני כ-100 שנה, חתן צעיר התחתן קצת לפני פסח, אז לבשת ראשונה שטיימל, והנה מגיע ליל פסח, מוזמן אצל חותנו, ועורכים את הסדר, בתחיל עורכים הוא, עד שמגיעים לאכילות, אוכלים מצה, מרור, והנה מגיע שעת הסעודה, אוכלים את הדגים, לאחר מכן מחלקים מרק. והנה גם החתן מקבל את מנת המרק שלו, מתחיל לאכול, לפתע הוא קם בצעקות, איזה בית הגעתי? מה יש, מה קרה? הנה חיטה, מכינים אותי חיטה בפסח, חמץ בפסח. מתחיל המולה, זה דן בקו וזה בקו, והנה שומעים השכנים, גם נכנסים, מתחילים לדון, עד שמביאים את השאלה בפני רב שמואל סלנט רבה של ירושלים. הוא ברוב פיקחותו מבקש לראות את המרק. מסתכל לתוך המרק, הוא רואה גרגירי חיטה לא נראים מבושלים. הוא מסתכל על החתן, אומר לו, תביא לי רגע את השטיימול שלך. לוקח את השטיימול, הופך, מנער, נופלים גרגירי חיטה. כולם מתפלים. מה התברר? חתן צעיר, תחת החופה היינו נוהגים לזרוק גרגירי חיטה. נפלו לתוך השטיימול גרגירי חיטה. לחתן עוד היה ניסיון, הידע שצריך לנער את הכובע. כאשר הוא התכופף בשביל לאכול את המרק, נפלו גרגירים מהשטיימל לתוך המרק. לפשוט מישראל נתראה שגרגירים קשים, אינם מבושלים, סימן שלא עברו תהליך בישול. טלפון מניחים על השולחן, עלול לדבק על זה חמץ. לא צריך לשפוך אקונומיקה בפנים, לא צריך לפרק את הטלפון. אין איסור לשמוע חמץ. מספיק לעבור עם סמרטוט לח ועם חזות לחות בצד החיצוני. אותו דבר טייפ, שמים על השולחן, אני מנקה אותו חיצונית עם מגבונים, זה מספיק. אותו דבר מקלדת של מחשב, אוכלים בזמן שעובדים, יכול ליפול פירורים, מנערים, אפשר לבוא עם שואב אבק. אם קשה להגיע לכל פינה, להטיז על זה ספרי שיפסול אותו מאכילה. את השאר שהעכבר של המקלד יאכל אותו. מקום שלא מכניסים שם חמץ, אין חובת בדיקה. לכן, ארון בגדים, מדפים עליונים, שמים שם זדינים, לא צריך לבדוק. כמובן, אם שמים שם גם זדינים משומשים, מי שמצא בתוך ציפה, חתיכת לחם, החזירו ציפה משומשת שילד השתמש, ואכל, נשאר חתיכת לחם בפנים. ארון בגדים, משפחה של זוג מבוגר, לא צריך לפרק את כל הארון, אם לא מכניסים שם חמץ. כמובן תלוי בכל בית. מי שסיפר לי, שלח לעזור לאמא שלו, אישה מבוגרת, כבר התלולה הייתה לגמרי מיושבת, מצא מלא לחם בתוך הארון בגדים. שואל מה זה? דרך שהיא שמע שעוד מעט יהיה פסח, לא יהיה לחם, הכינה לעצמה מלאי חירום. מי שמצא במגירת נעליים, נעליים ישנות, כל הקשה של הלחם, ילד רצה להתפטר, מהקשה של הלחם יחביא את זה בתוך נעליים ישנות. כמובן בית עם ילדים כבר צריך לחשוב על כל התעלולים של הילדים, מה שמסוגלים לעשות. ראיתי בעצמי ילד מכניס ביגלה לחור של המנעול, והוא נתקע שם, שם הוא כבר נפסל מאכילה. לכן, ארון ספרים. מדפים שמשתמשים בהם, מוצאים את הספרים, מנערים. מדף עליון שיש שם ספרים שבעל הבית קיבל אותם לבר מצווה ומאז לא נגע בהם, לא צריך לבדוק. אבל אם יש ילדים שעושים שם קליעה למטרה עם בגל או שקדי מרק וזורקים אותם על הספרים, אז צריך לבדוק. ספרים שמשתמשים על השולחן, בודקים אותם, מנערים אותם. לא צריך לבדוק דף, אם כמובן שחזון איש יחמיר בזה. אבל רוב הפוסקים נוקטים שלא צריך דף. מנערים שאין שם ממש חמץ, וזה מספיק. ברכונים, זמירות שנדבק על זה חמץ, או שמנקים אותם דף יסודי, או ששמים אותם בצד, מוכרים אותם לגוי, שהגוי ישיר קצת זמירות בפסח. לגבי כיסים, כיסים אמרנו שצריך לבדוק, שמים אוכל בכיס. אבל עכשיו נתחיל לבדוק את כל הכיסים של כל בני המשפחה, כל הילדים, מנג'טים, כפלים במכנסיים, גם שם יכול להיות פירורים. כאן אנחנו יכולים להשתמש גם כן בעצה שתחסוך לנו עבודה. אמרנו שחמץ שנפסל מאכילה אין בו איסור. לכן אם עשינו ספונג'ה ברצפה, לא צריך לבדוק עכשיו בין כל חליצי כל הבלטות. אותו דבר גם כן בכיסים. אם אנחנו מחבסים את הכיסים עם מים וחומר ניקוי, כביסה במכונת כביסה עם סבון, הפירורים נפסלים מאכילה. ואז לא צריכים לבדוק את הכיס. היות ועלול להיות שנשאר שם פרוסה שלמה, ביסקוויט שלם, שלפעמים לא ייפסל בכביסה, או לדוגמה ילד ישיר בכיס סנדוויץ' בתוך שקית ניילון, הניילון יגן על זה וזה לא ייפסל. לכן אנחנו קודם ממששים בכיסים עוד יותר, להפוך אותם החוצה, ואז מחפשים את הבגד. הוא הדין, קיבלנו לזה הסכמה מגדולי הפוסקים, שאדם מוסר בגד לניקוי יבש, מוסר חליפה לניקוי יבש, גם הניקוי יבש עושים אותו עם חומרים חריפים, וגם כל הפירורים נפסלים מאכילה, וכבר לא צריך לבדוק את הכיס, גם כאן עדיף להוציא את הכיס החוצה. משחקים של ילדים, יכול להיות חמץ, ילד תקע במבה בייגלה, במבה לא חמץ, תקע בייגלה בתוך חתיכת לגו, נתחיל לבדוק עכשיו כל הלגו, זוהי עבודה. אפשר לשים את כל המשחקים בתוך סל רשת, שקית רשת לסגור טוב, ולעשות להם סיבוב במכונת כביסה עם מי סבון ושטיפה טובה. זה נפסל מאכילה. כמובן זה לא מומלץ למשחקים עשויים מקרטון, כגון קלפים. כלים של חמץ, מספיק לנקות אותם כרגיל. שוטפים אותם מי סבון, זה נפסל מאכילה. השחור שבידיות זה לא חמץ. אין שום עניין להבריק סירים לפני פסח. לא צריכים לעשות זכר למראות הצובות. לכן מספיק לנקות אותם כרגיל. כלים שאדם מוכר את החמץ שבהם, לא צריך גם בדיקה, אומר הרב שיינברג. לכן העיקר שלא יהיה ממש חמץ, אם יש איזה פירור, זה נפסל מאכילה. אדם רוצה לחמיר, הוא מוכר את החמץ שדבוק לכלים, או החמץ שבלוע בכלים. לא צריך למכור את הכלים, ואם אדם מוכר את הכלים עצמם, לאחר פסח צריך להדביל אותם, כי הם עברו לבעלותו של הגוי. לאחר פסח אדם קונה את הכלים בחזרה מהגוי. כלי שהיה בבעלות של גוי, גובר לבעלות של יהודי, צריך להדביל אותו. חזוניש באמת החמיר, שאפשר למכור רק חמץ בלוע, והיה מוכר את הכלים עצמם. ולאחר פסח הוא היה מדביל את הכלים. מגירות, מדפים בארון בגדים, ששם לא נדבק חמץ, אני עובר עם סמרטוט על זה, זה מספיק. מגירה אנחנו הופכים, מנערים אותה, אומר אמר שם, זה מספיק. תחתית של ארון משאירים ריקד הלילה ובודקים בלילה לאור הנר. מדפים במטבח, ששם נדבק חמץ, אני מנקה, ואחר כך מסתכל מול החלון, עם חלון פתוח, לראות שלא נשאר שום חמץ דבוק. הוא הדין מגירות של ארון מטבח, אנחנו גם כן בודקים מול האור שלא נשאר שום חמץ. מדף תחתון של ארון מטבח, משאיר כד הלילה ובודק בלילה לאור הנר. חצר. חצר פרטית או משותפת, אם ספק אם יש שם חמץ, לא חייבים בדיקה. אבל אם ודאי שיש שם חמץ, צריך לבדוק, לא מפירורים, רואים שיש ממש חתיכות חמץ. לכן אדם עושה סוכה לגג, אם ודאי שהשתמשו עם חמץ, אדם עובר על הגג ומסתכל, גגון של מרפסת, אולי שכן טוב, שזורק לנו את כל עוטפי הלחם, לציפורים, שאלה אם יש מספיק ציפורים בשכונה שאוכלו את כל הלחם. מקום הפקר. שלא שייך לאף אחד, רחוב, שטח שלא שייך לאף אחד, אין חובת בדיקה. לא רק זה, מוצא לי לזרוק שם חמץ. בוואדי אני זורק חמץ, אפילו נראה אותו בפסח, הוא כבר לא שלי, נפקרתי אותו. לכן, פח אשפה עירוני נחשב למקום חמץ, מותר לזרוק שם את החמץ. יודע, זה כבר מופקר, לא צריך לשרוף, נשגיח על ילדים שלא ישרפו את הפחים. אדם קונה או סוחר דירה, אם הוא לא גר שם, אבל להיות זו שכר, הוא צריך לבדוק את הבית, או לפחות למכור את החמץ שבבית. חדר מדרגות, כניסה, לא בכניסה, צריכים לבדוק, צריכים להתחלק בין השכנים, כל אחד לבדוק חלק, אבל לא שאחד סומך על השני, ולבסוף אף אחד לא בודק. אדם לא הספיק לבדוק, הגיע מנסיעה מחוץ ארץ, לא בדק בליל י"ד, בודק ביום י"ד, ביום לאור הנר. אם הוא לא בדק בכלל בלילה, בודק עכשיו עם ברכה. או בודק ביום בי"ד לאור הקסדרה, במרפסת פסוחה. לכן נוצרו לנו עוד דברים, עוד כיסים, עוד תיקים שלא בדקנו, בודקים עכשיו בבוקר לאור הנר. מי הבודק? כתחילה בעל הבית או שלוחו הם הבודקים. אדם שלא נמצא בבית, האישה בודקת, או שהיא יכולה למנות גם כן שליח. אורח שמתארח אצל אחרים, הוא לא חייב לבדוק, בעל הבית כבר בדק. אבל אם הוא מגיע לבית שבעל הבית לא בדק, הוא צריך לבדוק לפחות את החדר שבו הוא משתמש. לכן, פה צריכים לשים לב לדבר נפוץ בימינו, כולם בני חורים, נוסעים לבתי מלון, ואגב, צריכים לבדוק היטב היטב לאיפה נוסעים, מי נותן השגחה, לא כל אחד מוסמך לתת השגחה, לא כל אחד בקי, אחד המקומות הקשים ביותר לתת השגחה, זה בתי מלון, להתעסק עם עשרות עובדים, טבחים, שלא כולם יראי שמיים, מנסים לרמות, יש מחסנים, בית מלון בינוני יש לו 5,000 כלים. להכשיר כל הכלים זה דבר מאוד מסובך, תנורים. יש בבתי מלון כל מיני כלים משוכללים, לא כל אחד אפשר להכשיר. מלון שהוא לא כל השנה נמצא תחת השגחת מהדרין, קשה מאוד להפוך אותו להיות מהדרין בן רגע. מומחה לכשרות, אחראי על מלונות בירושלים, אמר לי שהם כבר מתחילים להכשיר חודש לפני פסח. יש מקומות שלוקחים מקום שכל השנה הוא חילוני, הופכים אותו תוך יום או קוס פוקוס נהיה כשר לפסח. אני צריך לברר היטב היטב מי נותן את ההכשר. האם הוא באמת בקי בקשרות? הוא שנותן בעשרה בתי מלון, אחד ברומניה, אחד בשוויץ, אחד בצפון ואחד בדרום, איך הוא יכול להשגיח בכל המקומות בבת אחת? אדם סוחר חדר בבית מלון. עכשיו זה רכושו, נתנו לו להשתמש, הוא צריך לבדוק את החדר. אף אחד לא בדק פה את החדר, הכי הרבה שלחו איזה פועל רומני שינקה קצת. לכן מגיעים לחדר, צריכים לבדוק, מגיעים בלילה לפני כן, בוסקים בלילה לאור הנר, מגיעים ביום, בערב פסח, צריך לבדוק את החדר. הגענו באמצע פסח, ומי שהתארח לפנינו לא בדק את החדר, צריכים לבדוק עכשיו באמצע הפסח את החדר. בודקים בליל י"ד לאור הנר, כפי שביארנו, אין חובה לכבות את החשמל בחדר, כך נבעו הרבה גדולים, לפשום זן אוירבך זצ"ל, משה פיינשטיין, חזון איש, לא חיבו את החשמל בחדר. השאלה אם אפשר לבדוק לאור פנס חשמלי. בספר שערים מצוינים בהלכה הוא כותב, אין שום טעם וסברה לאסור בדיקת חמץ על ידי אור חשמל. ואפילו ככה ישראל קדושים הם, ומצווה הבאה פעם בשנה, מעדרין לעשותה כמנהג אבותינו, לבדוק בנר שעבה. כל זה הרבה גדולים נהגו, שמתחילים עם הנר לקיים את המנהג, ולאחר כמה דקות ממשיכים עם פנס חשמלי. נוהגים על פי קבלה להניח 10 פתיתים של חמץ, להניח דבר שלא מתפורר, שלא יתפזר החמץ, כמו שקד מרק, יצריה קטנה. טוב לשים כל אחד בתוך שקית ניילון ולקשור את השקית ניילון כדי שחמץ לא יתפזר. הרבה נותנים לילדים להחביא את הפתיתים והם יכולים לשכוח איפה הם הניחו. אמנם יש פה פחות מכזית, מטפילים שכל חתיכה היא פחות מכזית, אבל עצה טובה שעשו רשימה, ירשמו איפה יחביאו כל חמץ כדי שלא ישכחו איפה יחביאו אותו. בודקים בלילה, מיד נמצא את הכוכבים, בכל המקומות שעוד לא בדקנו, ועלול להיות שם חמץ. בלילה, לאחר הבדיקה, מבטלים את החמץ. צריך להבין מה שאומרים, כל חמירה וחמיה דיקה ברשותי, לבטיל ולהווה אפקר כאפרה דארה. אנחנו מבטלים את החמץ, מפקירים אותו לגמרי. חמץ שמשאירים עדיין לאכול בבוקר, צריך לשמור אותו היטב שלא יתפזר. אומר המשנה ברורה, לעולם מצניעים רק החמץ שמוצאים בשעת הבדיקה, בשביל לשרוף אותו, אבל שאר החמץ אין נזרים בו, ומוליכים אותו אינה ואינה, ולא יפה הם עושים, דמה הוא אלא בדיקתם. וכתב החיי אדם שאם מסתובבים בבית עם חמץ אחר הבדיקה, יש לחזור ולבדוק. אדם שיוצא מביתו פחות מ-30 יום לפני פסח, בלילה לפני שעוזב את הבית, צריך לבדוק את הבית ככל דיני בדיקה. עם נר אמנם לא מברך. או שהוא מוכר את הבית, מוכר את כל החמץ שבבית, אז הוא יהיה פטור מבדיקה. אבל אם לא, אדם שעוזב את ביתו, תוך פחות מ-30 יום לפני פסח, צריך לבדוק את הבית. הוא עוזב את הבית יותר מ-30 לפני פסח, נסע בראש השנה לארצות הברית, הוא לא צריך עכשיו לחשוב על החמץ, כי טוב תמיד להסתכל שלא נשאר ממשות של חמץ, ואז בערב פסח הוא מבטל את החמץ. הוא מבקש ממישהו אחר שיבדוק עבור את הבית שלא נשאר שם שום חמץ. ואם נסכם, אמרנו שחמץ כרוך בכמה איסורים, איסור אכילה, איסור שלא יראה ולא יימצא בביתנו חמץ. לצורך זה אנחנו צריכים לבדוק את החמץ שלא נשאר שום חמץ בבית, שמא נבוא לאכול חמץ. יודע איסור אכילה או אפילו פירור קטן, לכן אנחנו בודקים היטב שלא נשאר שום פירור. כדי שנוכל לבדוק היטב, אנחנו קודם מנקים את הבית, לכן מכוונים את הניקיון לצורך בדיקת חמץ. לכן מנקים, מבריקים, מצחצחים את מה שבאמת צריך שלא יישאר חמץ. מי שיש לו עודף זמן, עודף כוחות, עוזרות, בבקשה, יכול לעשות הרבה דברים, אבל מי שמטופל בילדים קטנים, אז לעשות את החשבון מה באמת חייבים לעשות ומה לא חייבים לעשות. וכדי להקל את הבדיקה, אנחנו יכולים לחלק את הבדיקה לחלקים. כל יום מה שאנחנו מנקים, משאירים ריק עד הלילה ובודקים בלילה לאור הנר בלי ברכה, או ביום לאור האכסדרה במרפסת פתוחה או מול חלון פתוח, בודקים ביום לאור היום, ומשאירים חלק מהדירה שעוד לא בדקנו, אותה אנחנו בודקים בליל בדיקת חמץ, עם ברכה ומקיים מצוות חז"ל, לבדוק את החמץ בליל י"ד לאור הנר.